מקודשת on air.
מקודשת on air.
אתם מאזינים למקודשת on air.
מקודשת on air.
מקודשת on air. משדרים מפיל בית על קו התפר ירושלים.
שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. אתם על התוכנית, מגזין התרבות של מקודשת, המשודר מפיל בית על קו התפר בירושלים. היום, כמו בכל תוכנית, נדבר על תרבות ועל אמנות מזווית קצת אחרת. וכמו תמיד, נתחיל בהתחלה.
When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother, can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. Our people, diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it.
רבותיי, גבירותיי, מה ששמענו עכשיו זו פיסת היסטוריה. אמנדה גורמן, משוררת, שחורה, בת 22, מקריאה שיר פרי עטה בטקס ההשבעה של הנשיא ה-46 של ארצות הברית, מר ג'ו ביידן המכובד. זו הזדמנות נהדרת לשוחח על משהו שאפילו בחלומות הכי פרועים שלנו, אנחנו כנראה לא יכולים לדמיין. הקראת שירה באירוע פוליטי בישראל. נרצה לדבר על זה עם נטע ויינר, ממקימי הרכב סיסטמלי, משורר, לוחם חופש, ואחד האנשים שהניחו את היסודות של פילבט, המקום שממנו אנחנו משדרים. מה המצב, נטע?
היי, מה העניינים?
בסדר, אני מניח שמעת את אמנדה.
שמעתי, ועכשיו בזכותך גם שוב.
עכשיו נניח והיו מזמינים אותך לטקס חילופי, אתה יודע מה, אני אומר חילופי, זה אומר כאילו שכבר יש לי איזושהי עמדה, אבל נגיד אחרי שיערכו הבחירות לקראת סוף מרץ, ויהיה טקס שבו ישביעו את הממשלה החדשה, החדשה הישנה, אם בכלל, יזמינו את נטע ויינר לעשות קטע ספוקן וורד, על מה אתה כותב?
אני אחשוב על זה רגע, כי זה באמת, זה גם עניין של תוכן וגם של צורה, ואני תוהה, זאת אומרת, התחלת בעניין של למה זה נשמע כל כך מופרך, למה הדבר הזה נשמע לא אפשרי או לא סביר בעליל.
כן, וזה זה, זה לא שאין מקום לנאמר איזשהו נאמבר אומנותי או מוזיקלי או כזה, כי לגמרי יכול להיות שיביאו איזשהו משהו שכן מסתדר ממלכתי או קל לעיכול, איזה עדן בן זקן כזה, ומישהו שישיר איזה שיר שידבר לסנטימנט הלאומי בצורה הרחבה והקלה ביותר. ספוקן וורד לא על השולחן בכלל.
נכון, או אפילו כן, או אפילו אם מדברים על שירה, אז ננסה איזה קטע של אלתרמן, מישהו יבצע אלתרמן.
או שמישהו יקריא אהוד מנור באנגלית.
לצורך העניין, כן, או לא בערבית, רחמנה ליצלן, אבל נכון. ואני חושב, אם זה מנסה ללכת עם הקו מחשבה הזה שלך, שגם, זאת אומרת, מן הסתם, למקום של משוררת צעירה, שחורה, שמבצעת קטע, ספוקן וורד, בהשבעה של נשיא אמריקאי, יש מטען מאוד מסוים שעושה לנו את הכבד שזה בלב. אז מה היה קורה אם היו לצורך העניין מביאים לטקס פה את המשוררת הפלסטינית איאת אבו שמס לבצע שיר שלה שמדבר על כוח נשי בערבית ובעברית? האם זה מצב שהיינו יכולים...
אני חושב שאתה הולך ממש ממש רחוק. בוא נתחיל באורית השומה. יש סיכוי לראות משוררת אתיופית צעירה בטקס מהסוג הזה?
אז אני חושב שכן, ראינו דברים מעולם, אורית המדהימה, זאת אומרת, הטקסטים שלה, אני לא יודע אם הם מכירות יחילו אותם. ואתה השתמשת במילה ממלכתי, ובצדק, אם הממלכתיות תכיל את האש והעוצמה והאמת שבמילים של אורית לצורך העניין. זה נכון, ויש פה פער.
מה עושים איתו?
נראה לי שכותבים. כותבים וממשיכים לתת למילים האלה לחלחל. זאת אומרת, אם בארצות הברית טראמפ לקח 200 ומשהו שנה למעמד הזה להתאפשר, ואם אני הולך למקומות אחרים, אז יותר מאות שנים לשחרר אותם, גם בפועל, אבל גם רוחנית. גם במקום שבו אנחנו לא מפחדים ממילים ומדברים שהם לא אנחנו, והיכולת להכיר בהם כחלק מהסיפור. אז נראה לי שממשיכים. והפעולה האומנותית של השירה היא הפעולה הפוליטית שלנו. זה יפה, זה חיבור מדהים. אפרופו המקום שאתה מדבר ממנו, הבית הזה, כן? החיפוש של בית בתוך מילה, בתוך שפה. אבל חשבתי גם על השאלה הראשונה ששאלת. נראה לי שיש לי תשובה.
כן, וזה הנושא שעליו תכתוב.
אז אם הייתי עכשיו, לא משנה, במערכת בחירות התשיעית או האחת עשרה שתקרה השנה, היו מזמינים קטע ספוקן וורד, אני חושב שהיה מתחיל במילים, אדוני ראש הממשלה, שרי המכובדים, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, בואו נתעורר אסח עיניים, בערף אש פחד, בערף אש חוף ובערף אש פיר, אל אסקלור ונדוס איזל ציאני, אל אמול היר, מיר זיינן אל אברידר, מכיכר השעון לכיכר תחריר.
אוקיי, עשית פה משהו שהוא על גבול הלא יעשה, כאילו בטקס ממלכתי. נכון? מילא להכניס יידיש שלחלקנו יש שורשים כאילו עם השפה הזו, אבל רבק להכניס ערבית, טקס ממלכתי, ישראלי.
כן, אתה מבין? אז זה בדיוק נראה לי המשחק. והשירים האלה, האמת שאתה מזמן פה איזה תרגיל כתיבה טוב, הפנטזיה הזאת של איזה שיר ישורר במעמד הזה, במעמד שבו המנהיגים הם מחליפים, מעבירים לפיד, אז באיזה מילים להשתמש כדי להנחות את הדרך או להעיר את מה שצריך להעיר.
כן, אתה יודע.
ועבור מי?
אני מנסה לשאול את עצמי מי צריך להיות אמיץ יותר. מי שבעצם לוקח אומן ספוקן וורד לטקס כזה, הוא העם עצמו שמוכן להסתכל על איזשהו פצע ולנסות לצאת מתוכו לריפוי או אתה יודע, לאיזשהו סוג של פתרון. כי נראה לי שכרגע כל הצדדים כולם מתבצרים באיזושהי עמדה של פחד.
כן, זה נכון מאוד, ובאמת השתמשת במילה אומץ, ולא בכדי.
השתמשתי בזה כקונטרה אחרי שאתה אמרת בערף יש פחד.
סבבה, הנה, זה לגמרי, שוררנו את השיר הזה ביחד. השורה אומרת, באמת, בערף יש חוף, בערף יש פיר, אל אסקלור ונדוס איזל ציאני אל אמול היר. זה אומר יותר מהפוסטר של להגיד, אוקיי, יש פה משוררת שחורה, אבל עדיין ארצות הברית הוא מקום מאוד גזעני, מאוד מפלה. העבדות נגמרה אי אז, אבל בהרבה מובנים ממשיכה להתקיים היום, כלכלית, פוליטית. וגם פה, הדברים האלה, יש להם שורשים, אבל גם יש להם ביטויים של היום. אז איכשהו נראה לי שהתפקיד של שירה ושל המילים האלה בכלל הם לדפוק על הדלתות האלה. ולהגיד, יש דרך לעשות, וזה דורש, בערף יש חוף, וזה האומץ הזה.
איפה נגיד למילים כאלה יכולה להיות יותר משמעות? אם תעמוד
על... מה זה שלך? אני לא שומע אותך יותר?
אני שואל, איפה למילים כאלה יכולה להיות יותר משמעות? אם תעמוד על פודיום מאולתר בהפגנה מחוץ לבלפור, או דווקא באולם קבלת הפנים בטקס הזה שאנחנו מפנטזים עליו יחד?
יש משהו מדהים בתקופה הזאת, אני מרגיש, שהמעמדים, זאת אומרת, המעמד הזה והמעמד הזה, התקרבו באיזשהו אופן.
תסביר.
זאת אומרת, גם עכשיו זאת אומרת, חיינו בשנה שבה המקומות שבהם קונצרטים והצגות תיאטרון והמקומות שבהם אומנות התקיימה נגמרו, זה נחלת העבר לפחות לעכשיו. מצד שני, הבמה היחידה שהתאפשרה, הבמה הציבורית היחידה היא הבמה של ההפגנה או הרחוב או הבמה הפוליטית. ואם יש דבר אחד שלמדנו מתולדות ההיפ-הופ לצורך העניין, זה שכל הפגנה היא מסיבה וכל מסיבה היא הפגנה. אז זה דבר מבורך באיזשהו מובן, זה להגיד, אוקיי, אז זה אותו דבר.
טוב, אתה, למי שלא מכיר את סיסטמלי, ואפשר היה לקבל טעימה כשעשית את הספוקן וורד שלך, שרים בעברית, אבל גם בערבית, וגם ברוסית, וגם ביידיש. אם, אתה יודע, מנסים לדמיין את הטקס הזה, אני אמשיך עם אותו הקו. יש סיכוי שיש המקום לאמהרית, לערבית, ליידיש?
הלוואי, אני לא חושב שאנחנו שם,
אבל אני בעצם שואל שאלה יותר רחבה, דרך השפה, זה למה לממלכתיות יש מקום רק למיינסטרים, ולא נאמר למקומות הקצת יותר פריפריאליים של החברה?
כן, ובתוך השאלה הזאת גם יש שאלה של מי קובע מה המרכז ומה הפריפריה, מה המרכז של הסיפור ומה בשולי הסיפור. כי השפות, זאת אומרת, שפה, ועברית היא שפת אמי, אהבת חיי, שפה שצריכה להשתיק שפות אחרות, היא שפה חלשה. וסיפור שצריך להשתיק, לעשות סיפורים אחרים כדי להרגיש ביטחון עצמי, הוא סיפור, מה טיפול, חד משמעית. ואני חושב שבעצם המילה ממלכתיות מגלמת בתוכה איזה, את החומות האלה, את החומות האלה שמגדרות איפה הסיפור מתחיל ואיפה הוא נגמר. ומה נמצא על הבמה או מה לא נמצא על הבמה, ולא בתור קוריוז, לא בתור, זאת אומרת, משהו שאומר, הנה, יש פה קור היתוך, אלא משהו שיכול להכיל את המגוון הזה של שפות, זהויות, סיפורים, וגם, אתה יודע, אנחנו משחקים את המשחק הזה של מה היה קורה אם, אבל גם אם נסתכל על המועמדים שלנו, ואני בכוונה אומר מועמדים ולא מועמדות להנהגה, התמונה הזאת היא די עגומה. אם זה היה שיר לצורך העניין, זה לא שיר שהייתי שמח לשמוע אותו, שהיה מעניין אותי.
אני שואל, אתה לא רוצה לשמוע את השיר הזה, למה? כי הוא מתאר חברה מונוליטית כזו, חברה שצבועה בצבע אחד?
צבע אחד, מגדר אחד, ערכים מאוד מאוד מסוימים, וזה שיר שאני מרגיש שהוא, א', הוא משעמם, אני מרגיש ששמעתי אותו מהיום שנולדתי, אני גם יודע מה הקול של הזמר, ומתי הוא ינגב את הזעה עם המגבת, ואני חושב שכל הכוח של, 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 של היכולת של, של סיפור או של שיר, להטוות מציאות, ובלדמיין פירות שאנחנו לא מכירים, שלא ראינו, שלא טעמנו, ואם אני חוזר חזרה לאומץ, אז מה שהייתי מחפש במנהיגה, הוא את האומץ ללכת לשם. את האומץ להגיד, כאילו לשם צריך להגיע, שזה גם מה ששיר טוב צריך לעשות בסופו של דבר.
טוב, עם כל האופטימיות שבעולם, אני בספק אם אתה צריך לחכות כרגע ליד הטלפון להזמנה לטקס הקרוב, אבל אני מאוד מקווה שנעשה את השיחה הזו, כן, באופן קרוב יחסי, וכן יזמינו אותך, וכן נשמע ספוקן וורד בטקס השבעה של ממשלה ישראלית. כרגע נראה פנטזיה. נטע ויינר, תודה רבה.
תודה, סער.
ביי, אחלה יום.
גם לך. השם, I'm ready for you. השם, I'm ready for you. אני מוכן בשבילך. אני מוכן בשבילך. אבא מעליי. אבא מעליי. ג'אג'ה מעליי. ואני רוצה לי, ואני לא מוצא לי, כי אני לא רוצה כמו, כי אני לא חי פה. יוצא כמו משוגע, אני לא שם על אף אחד. מחפש אישה שלא תשים על אף אחד. I'm ready for ya, Hashem, I'm ready for ya. אני מוכן בשבילך, עכשיו אני נכנע. אבא מעליי, אבא מעליי, שלח אותה אליי, שלח אותה אליי. שאהבתי מזמן עליי
אבא מעליי, אבא מעליי, שלח אותה אליי, אליי.
זה היה אתר מיינר עם אבא מעליי. יכול מאוד להיות שהוא סוג של סנונית שמבשרת תופעה חדשה בהיפ-הופ הישראלי. חדירה, כניסה, ערבוב, הטמעה של כל מיני מסרים יהודיים, מסורתיים יותר או מסורתיים פחות, דתיים יותר או דתיים פחות, וזה לא קורה רק אצלו, זה קורה אצל עוד רבים אחרים. ננסה להבין איך הדבר הזה מתקבל בסדרות החברה הישראלית, ונשוחח עכשיו עם רחלי איבנבוים מירושלים. היי רחלי.
שלום.
בהגדרה החדשה יחסית, את חרדית חדשה. נכון?
יש שיגידו, כן.
אוקיי.
בעיניי אני חרדית אותנטית, אתה יודע.
בעיניי החרדית הכי אותנטית. ושמעתי איתנו עכשיו את אתר מיינר. אני גם יודע ששמעת את זה קודם, כי ביקשנו. תספרי לי קצת מחשבות, מה עובר לך בראש, איך זה גורם לך להרגיש?
טוב, אני הכי
כנה
שלי.
כן.
התחלו לי מראש. כאילו, היה רגע שמשהו בבטן התכווץ לי. וזה היה מוזר. כי זה היה פסקול מאוד מאוד ישראלי, אולי אפילו בועט. ומצד שני המילים, היו מילים שאני מכירה מרחבים אחרים בחיי, והערבוב הזה היה מוזר. ואני חושבת שבכלל, כחרדית בתוך מדינת ישראל, יש הרבה רגעים שמתכווצת לי הבטן, ואני לא מבינה מה אני רואה. אבל שנייה אחר כך, פתאום הבנתי שהשיר הזה הוא באמת ביטוי של הדרך שאנחנו חיים פה. שאם בעבר היה נראה לנו, הנה, איך הצגת אותי? חרדית חדשה. מין אלחם מוזר כזה שעד לפני כמה שנים יכולים לחבר בין חדש לבין אולי החברה הכי שמרנית במרחב. ואני חושבת שהשיר הזה הוא שוב ביטוי של איזה ערבוב. אם בהתחלה נכנסנו מתוך דפוסים, צפויים מראש, שאם היה לנו איזה רכיב אחד באישיות, ממילא התאמנו את כל שאר המאפיינים שלנו אליו, אז פתאום דברים מעורבבים. וכן, כך נראית הישראליות. בועטת עדכנית, כנה, חשופה, ושואבת את ההשראה שלה בעולמות תוכן מפתיעים, או צפויים במקרה שלי, שהם עולמות יותר תורניים ויהודיים, ויש בזה משהו שהוא מבלבל, ויש בזה משהו שהוא משמח והוא מרחיב את הדעת. אני אסייג ואני אגיד, אני לא בטוחה שזה השיר שהייתי נותנת לילדים שלי לשמוע, או שאני ממוקמת במרכז השכונה החרדית, הייתי מדליקה אותו בקולי קולות, והשכנים היו פוגשים את הסאונד, כי זה עדיין קצת צריך דרך, צריך איזה אוזן רגישה, צריך איזה אומץ להקשיב ולהגיד, כן, זה שיר שמדבר גם אליי, אבל זה מאוד 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 מעניין.
מעניין באיזה אופן? תרשי לי להשתמש במושג מעולם היהדות הדתית. את מרגישה שהשיר הזה יכול לקרב? ואני בכוונה לא אומרת מי למה?
אני חושבת שכן, ואני כן אגיד את מי למה. אני חושבת שהשיר הזה יכול לקרב אותי לעצמי, והוא יכול לקרב מרחבי מחשבה או תפיסה שעד עכשיו היו אצלי מקוטלגים באופן אחר. וזה שיר שגורם לי למתיחה פנימית, ולכן קטונתי מלבקר אומנות, אבל לכן אני יכולה להגיד שכשומעת הוא שינה אצלי משהו, והוא הזיז אצלי, גם אם זה בנקודות קטנות מאוד, ואני שוב, גם הדרך הזאת שבהתחלה להיות מאוימת ולהתרחק, ואחר כך להתמסר, להרשות לעצמי להתמסר, בעיניי, וואו, וכך אני רוצה לצחוק את האומנות שלי.
בשדות אחרים היו אומרים שאם אני לוקח משהו ממישהו אחר ומתהדר בו, אז זה קצת מין, איך זה נקרא, ניחוס תרבותי, אוקיי?
אני האמנתי שזה שלו, בדיוק כמו שזה שלי.
לא, תשמעי, האיש גדל בעמוקה, לא במשפחה חילונית לחלוטין. הערכים האלה של יהדות לא לגמרי זרים לו, הם קצת חדשים בעולם ההיפ-הופ. או באזורים בכלל של ג'אנרים יותר מערביים ופחות מזרחים, אף פעם לא הכילו שום מסר כאילו דומה לזה. ועכשיו, ואני יודע ששמעת עוד דוגמאות, כי ביקשנו ממך, נדמה שמשהו קורה, שמשהו זז. וכשאני אומר לקרב, אני כאדם חילוני,
פתאום הדברים האלה נראים הרבה פחות מאיימים, או חלק יותר אינטגרלי מחיי היומיום, או אפשר...
אני יכולה להניח גם ש... ואני אשתמש כאן במילה בוטה ממרחבים אחרים, שמדברת על הדתה, אני גם יכולה לדמיין שאתה גנרי, בסדר, לא אתה שר, כי אני מכירה אותך, אבל אדם גנרי כלשהו יכול פתאום לפגוש מסרים כאלו דתיים בתוך מוזיקת המונים, זה יכול להגיד מה, גם לכאן זה הגיע, ואולי זה יכול לקוות במשהו את מרחב הפנימי שלו, את הנינוחות שלו אל מול העולם, כמו שהוא חושב שההסכם שלו קיים עם העולם הישראלי. אז גם בכיוון ההפוך זה יכול להבהיל.
לגמרי. אבל מצד שני, זה, נראה לי שעניין התמהיל פה משחק תפקיד, ואולי הוא משחק תפקיד פחות דומטי בעולם החילוני, אבל מסקרן אותי לדעת, נאמר בעולם הדתי, מילא שהוא מדבר על עניינים של תקסים ופולחן ויום יום דתי, או משתמש בכל מיני ביטויים ששגורים מתוך עולם החיים היהודי, אבל לצד זה יש שם גם מועדונים, ויחסי אישות שלו עם בחורות, שלא במסגרת דת משה וישראל, או כל מיני דברים שמאפיינים חיים של רווק צעיר בתל אביב.
אני רוצה להעיז עוד קצת.
כן.
בתקווה שלא תזרוק אותי מהקו.
כן.
אני מרגישה שהשיר הזה ישב בצורה מאוד מובהקת על דמות המסורתי. הצעיר, המסורתי, מהפריפריה, שאנחנו יכולים לדמיין אותו, בסדר, עושה קידוש עם המשפחה בשבת, בליל שבת, ויוצא למועדון אחר כך. ובאזורים האלה, המסורתיות שמערבבת יהדות יחד עם אורח חיים הערבי, היא עוברת לנו יותר טוב בגרון. ובהקשר הזה, אולי מרגענו, אולי שנינו נשמנו אחרי שנינו את השיר, כי ידענו איפה להושיב את זה. ואני תוהה, האם הייתה יכולה להיות יצירה כזאת, שהיא מאוד, היא לא מגיעה מהאזורים דווקא המזרחיים, היא גם תופסת את היהדות שלה פחות בהקשר, אני חושבת גם השיחה שלו, כאילו, היה בה משהו מאוד רגשי, אנחנו יחסים עם אבא, עם הבורא, כאילו, היה שם את המקום הרגשי הזה, והוא לצורך עניין בטח החרדיות, או בטח יהדות אשכנזית היא קצת פחות כזאת, היא פחות אינטואטיבית, ואני מנסה לשאול, האם גם שם היינו מצליחים להרבב, ושם בעיני המשימה יותר קשה. וזאת עוד אולי עוד דרך ארוכה שעוד צריך לבדוק ולנסות להגיע אליה בזהירות. אבל אני מאמינה שאפשר. ואני מאמינה שזה יוציא דברים אחרים, ומעניינים לא פחות.
אז יכול להיות שמה שבעצם עולה מכאן שהמסורתיות היא איזושהי הצעה פרגמטית לחברה הישראלית היום?
אני חושבת שהמסורתיות היא מונחת, היא קרובה. היא משהו שכולנו מכירים, יודעים לגוע בה, יודעים איך הביטויים שלה מגיעים בחיי היום-יום. אני חושבת שהאזורים, יש כאן עוד אזורים רבים שהרבה יותר קשה לנו לתרגם אותם לחיי המס, אבל אנחנו צריכים להצליח להשתמש במסורתיות ובפתרונות שהיא הציעה, אולי ככלי, ולתרגם אותה גם למרחבי חיים אחרים. כי בואו, שיר חרדי ושיר ישראלי, כמו שאתה אומר, גם לוקח אזורים מתירניים יותר, לעשות יחד, אני לא יודעת אם אנחנו יכולים היום. כנראה תרם.
אוקיי, אז עוד לפני שיתוף פעולה, מצב שבו מוזיקאים מהעולם החרדי יטמיעו מסרים או שורות חילוניות במוזיקה שלהם כדי לקרב אותי, זה משהו ריאלי? זה משהו לחכות לו?
וואי, אני יודעת אם אני אפתיע אותך שאני אגיד שזה כבר מאוד קורה. כשאני הייתי ילדה, כל המוזיקה החסידית כולה, בלי יוצא דופן, הייתה פשוט הלחנה של פסוקים ושל מדרשים ותו לא. לא נכנס טקסט אחד שהוא מחוץ לטקסטים היהודיים המסורתיים, והיום הילדים שלי לא כי מי שהם, אלא כל החברה החרדית שומעת פה ושם גם הרבה מאוד טקסטים מקוריים, וגם שומו שמיים שיתופי פעולה של זמרים ישראלים. נכון של כאילו זמרים הישראלים של ישראל היפה, נוסטלגית, העתיקה, חנן יובל, כל מיני ככה כאילו פרסונות פחות מאיימות מבחינה חרדית, אבל עדיין ששרים יחד עם ענקי זמר חרדים, וזה מסקרן, וזה רלוונטי, וזה לוקח לשם, וזה גם באמת שוב משקף תהליכים אחרים שקורים בין החרדיות לישראליות, של השתלבות ושל שותפות, ושל לראות גם את ההמון טוב שנמצא במגזר אחר שיכול להשפיע עלינו, ובוא נראה מה קורה במיקס הזה, אז כן, אז זה קורה.
טוב, אני חייב להודות שלא דמיינתי שאני אצא מהשיחה הזו כל כך אופטימי כמו שאני כרגע. ונגיד לך המון תודה רחלי בן בוים, ונתראה בשמחות, אה? תודה רחלי.
תודה רבה. תודה, תודה.
ביי, אחלה.
עוד שבת של כדורגל, ניצחון, הפסד ואכזבות. עוד שבת של כדורגל, הגינות הרבה וניצחונות. יום חדש על המגרש מתחיל באימונים, לרוץ, לבות, להתחשב, להיות לאלופים. רק לחכות ליום שבת, לרגע השריקה. יא כדורגל, מה עשית, מה? עוד שבת של כדורגל, ניצחון, הפסד ואכזבות. עוד שבת של כדורגל, הגינות הרבה וניצחונות. יש בעיה של עבודה ולחץ האישה, לא מבלים, אין כסף, אין פריון בינודה. בעיה של פסיכולוג, יש מה של מחלה. יא כדורגל, מה עשית, מה? ולא אוכל, חושב על יום שבת, על אוהדים, על טלוויזיה ועל עיתונים. מה יאמרו האנשים ומה יהיה איתי? יא כדורגל, מה עשית לי? עוד שבת של כדורגל, ניצחון, הפסד ואכזבות. עוד שבת של כדורגל, הגינות הרבה וניצחונות. עוד שבת של כדורגל,
העורך כתב לי לומר שסגר שלישי עומד להסתיים, והפעולה התרבותית היחידה שהוחרגה היא כדורגל וכדורסל מקצועני. עכשיו, אם לעשות איזה פרפרזה קטנה לדברים שפעם אמר ראש הממשלה, אז החלק הראשון מוטל בספק, והחלק השני כאילו יכול להיות נכון. הסגר אולי יוארך, אבל כן, כדורגל וכדורסל מקצועני הוחרגו, בעצם פעולות התרבות היחידות שהוחרגו, והם אכן מתקיימים. עוד מעט נדבר עם קרמי וורטמן, מפיק הופעות, פסטיבלים, שיספר לנו על זה מהזווית שלו, אבל עכשיו פתחנו את הדלת, הכנסנו לאולפן את אריאל אדירם, עורך המגזין.
אהלן.
בוא ננסה רגע להבין כאילו את הסיפור הזה, למה הם כן ואנחנו לא. תרשה לי לענות על זה במילה אחת, כסף. יכול להיות שזה באמת כל הסיפור?
לא נראה לי, כסף זה הפתרון הכי קל לשאלה הזאת. ברור שכסף משחק תפקיד, וברור שהכסף הוא שחקן מאוד מרכזי על המגרש הזה, אבל אני חושב שזה בסוף גם הרבה מאוד אוזלת יד של עולם האומנות ועולם התרבות. הוא ישן על המגרש.
אוקיי. זאת אומרת מה, בעלים של קבוצות כדורגל, כי תראה, בעלים של קבוצות כדורגל בדרך כלל אנשים פרטיים, בעלים של מוסדות תרבות בדרך כלל בתמיכת המדינה או ממשלה או כזה. לישראל יש עוד גוף שאין במקום אחר בעולם, והיה מאוד שמח לראות את המגרשים נפתחים, קוראים לו המועצה להסדר האימורים בספורט. עוד גוף שמכניס לא מעט כסף סביב הקיום של המשחקים האלה, והורס גם כמה חיים של כמה משפחות על הדרך, גם את זה חשוב וצריך לומר. יש ספונסרים, יש מחירה של זכויות שידור, אתה יודע, כל מיני דברים שאם ניקח נגיד מופע תיאטרון או איזושהי אופרה, אין בכלל את כל הפקטורים האלה בתוך המשוואה.
נכון, אבל מצד שני, שחקן כדורגל משחק כי הוא אוהב לשחק כדורגל. אני רוצה לראות את האומן שמציג אומנות כי הוא אוהב להציג אומנות, ולא נכנס לתוך כל השיקולים האחרים שיש להם מקום ויש להם תפקיד, אבל בסוף אני רוצה לראות אומן שמופיע.
אז אתה בעצם אומר, אומנים במהלך התקופה הזו קיבלו כסף, זה קצת הסביע אותם, קצת הרדים אותם, ולכן אנחנו לא רואים שום תסיסה במקום הזה, לא שאומרת, תפתחו לי את הדלתות, תפתחו לי את הבמות, אני רוצה לעלות עליהם ולהופיע, ולא של יצירה עצמאית, שלא מחכה שיפתחו את הבמות, אלא יוצרת מתוך איזה, נקרא לזה, מעיין בלתי נמנע של יצירה.
נכון, ואני חושב שקרמי פה צריך לקפוץ עכשיו על הבריקדה ולהגיד שאנחנו מדברים שטויות.
קרמי, אתה רוצה לקפוץ על הבריקדה ולהגיד שאנחנו מדברים שטויות?
כמובן, אני קודם כל רוצה לסתור את כל מה שאמרתם.
מעולה.
הכל זה כסף פוליטיקה, נתחיל בזה.
אוקיי.
משם מתקבלים להחלטות. אני בכלל לא חושב שזה נכון לשים ספורט ותרבות באותו נישה, זה שיש ממשלה שהם מחליטים שזה באותו נישה, ספורט זה ספורט ותרבות זה תרבות מבחינתי. זה תרבות הפנאי, אפשר לקרוא לספורט, אבל זה לא תרבות. זה לא דווקא אפילו תרבותי. ואני בן אדם שאוהב ספורט. אני חושב שספורט שפתוח, שתדברים עליו עכשיו, הוא פתוח, אבל זה גם לא ספורט. אין ספורטיביות ששבוע אחד חצי מהקבוצה בבידוד, וחצי מהקבוצה עם קורונה, ומי שמגיע מגיע, וזה גם בלי קהל. אבל אני לא יודע אם זה הגוף שהייתי רוצה להגיד שאנחנו צריכים להשוות עצמנו אליו. אני כן רוצה להגיד שהתרבות, אני חושב שהזיהוי שלו הפוליטי מאוד משפיע על מה שקורה בתרבות, ולא רק שהאומנים רדומים. אני מודה, הפגנתי חצי שנה, וקצת פחות אני מבין לאחרונה. אבל אנחנו רוצים לדבר קצת על פרקטיקה, ועל דברים פרקטיים, הבנתי שזה חלק מאוד חשוב בדיון הזה היום. אז אני חושב שצריכים להסתכל על מה כן קורה היום בארץ, מה כן מותר לעשות היום בארץ. מותר ללכת לסופר, מותר לעמוד בתור לסופר, מותר לעלות על אוטובוס, עד לפני יום היה אפשר לטוס לחול. אז יש מודלים של אנשים שיושבים בחלל ביחד, עם מסכות, וכנראה שאין שם גורם הדבקה גבוהה. וצריך לעשות את הדברים האלה בתוך עולם התרבות. כן כרגע מדברים על זה שהתרבות ייפתחו יחסית ראשונים וכאלה וכאלה, אבל דיבורים כמו חול, כמו שנקרא. אז צריך לראות איך זה יקרה, בחוץ, בפנים וכאלה. אני בתור מפיק ויזם שיש לו הופעות בקיץ הקרוב של פיקסיס ואלפי והם סטודנט וכאלה ואחרים של אירועים. סקפטי מאוד לגבי אירועים האלה מצד אחד. מצד שני, מתכנן את הכל ומכין את הכל כאילו שזה קורה. איך זה יקרה? מה יקרה? תו סגול, תו ירוק, תו זהב, אנחנו לא יודעים. ואני חושב שאנחנו עדיין ברב הנסתר על הגלוי בכל מה שקשור לקורונה הזה. אני לא מכחיש הקורונה. אנחנו מאוד צריכים לראות מה, לאן זה ילך. אני גם חלק מוועד הפעולה של עולם התרבות בישראל, וגם שם הכנו תוכניות, הגשנו תוכניות, זה לא פריק גם מה שהממשלה מציעים. אבל אם נחזור למה שהתחלתי איתו, שהכל כסף והכל פוליטיקה, אז אני נשאר סקפטי עם אופטימיות זהירה מאוד מאוד מאוד, לגבי עתידה של התרבות בחודשים הקרובים.
תגיד, אבל מה בעצם מונע משנן סטריט לקחת ביום שישי את המיקרופון, לצאת לרחוב, לעלות על גשר המיתרים ולדפוק הופעה?
דוח של 5,000 שקל שאולי יעלה היום ל-10,000 שקל.
סבבה, אני אתן לו את הכסף. זה לא מה שגורם לו לעצור.
אתה מדבר על המרדה. אם אתה רוצה לדבר על המרדה, למה החילונים בכלל לא מורדים לעומת קהלים אחרים בארץ, זה שיחה אחרת.
לא, אני לא מדבר על המרדה, אני מדבר על רגע שבו אתה אומר, עכשיו אני עושה את מה שאני עושה, תן לי את ה-5,000 שקל, אני אספוג אותם, כמו כל סוחר בשוק במחנה יהודה שעושה את זה, ומקבל את הכנס בבוקר, וממסגר אותו ויודע שהוא לא ישלם אותו, ובסוף הוא עושה את מה שהוא עושה, זה החיים שלו, אלא זו המהות שלו.
יש הבדל, אני חושב, לא קטן, ובלי להליב אף פעל בפתא בשוק מחנה יהודה, חלקם חברים שלי, בהתנהלות בינם לבין אומנים ולבין תרבות. האומנים בחלקם מתמחים לא מעט על ידי הממסד. בטוח אם אנחנו מדברים על התרבות הממסדית כמו הבימה ושאר התיאטרות בישראל, ובנוסף הייתי אומר על 90% תמיכה. לעומת אומן כמו שאנן סטריט שעלה ויגרום להתקהלות, ואחרי זה אפשר להתקן בו. יש פה את העניין הזה של מתקנים פה באומנים. האומנים כן מפחים קצת. השאלה אם האומנים צריכים להיות השופר, הם מבדיקים צריכים להיות השופר. התחום שלנו הוא כל כך חכב, וזה מה שקצת עצוב שאנשים לא רואים את זה, זה מחברות הקייטרינג, ועד הנהגים, ועד המפיקים, והטכנאים, והעוזרי ההפקה, ואין ספור. אפילו התוכנית רדיו פה יש כרגע 3-4 אנשים שעובדים עליו כרגע. התחום הזה הוא מאוד מאוד רחב. הוא נתפס כלא חיוני מצד אחד שלו, מצד שני טלוויזיה, תוכניות רדיו, כן ממשיכים. אז זה מאוד מוזר שאפשר לשבת בקבוצה של אנשים, 10 אנשים שמפירים שלי, הם כולם מאותו תחום, ויש יחס של 70% לא עובד ו-30% עובד. בכלל התפיסה הזה שלא לה, אתם מדברים מסיק, שתכלס לא עובד 10 חודשים, למעט שתי קשקושים בקיץ באירוע של קפסולות, ואני לא סתם קורא לזה קשקושים, כי לבוא לאתר של 5,000 איש ולעשות אירוע ל-500 איש, מן הסתם משפיע מאוד על הווייב של המופע. אתם יודעים שאני מפיק של מוזיקה ורוקנרול, זה בעיקר התחום שלי. יש לי הבנה בשאר התחומים, אבל במוזיקה חלק מהעניין זה החיכוך. חלק מהעניין זה האנרגיה, שבתוך קפסולה, 20 מטר מהבמה, יש בזה קצת משהו מהרומנטיות שיצאה, יוצאת החוצה. לעומת נגיד ההופעות גינה, שלדעתי יש שם קסם מיוחד, יש שם קרבה לאומן, אבל כן, אני מסכים מה שאריאל אמר, שאנחנו קצת מקבלים את הגזרות האלה, כמו ילדים טובים, שמנחיצים עלינו עוד ועוד ועוד גזרות, ולא מרימים את האף מספיק, ולא מתווכחים מספיק, ילדים טובים מדי. ואין ספק שאני חושב שהפעימות יש להם חלק בזה גם, כן? לטוב ולרע.
כן, אבל אני חושב שמה שאריאל כיוון אליו יותר מהכל, זה איזושהי תפיסה שהיא גם קצת רומנטית, של אומן בעצם קם בבוקר, והדבר הראשון שבוער בו, זה לא להיכנס לשירותים, אלא ליצור. ואם הוא לא ייצר ביטוי אומנותי למחשבות שלו, להתחבטויות שלו, לחוויות שהוא עובר באופן אישי, הוא בעצם לא אומן. ואני אומר, כאילו, יכול מאוד להיות שהתפיסה הזו היא רומנטית מדי, ויכול מאוד להיות ש10 חודשים האחרונים מוכיחים שאפשר לחיות יופי בלי תיאטרון ובלי אופרה ובלי הופעות רוק ובלי שום דבר מהדברים האלה, ובעצם כמעט כלום מהחיים לא נפגע. זאת אומרת, הנה, כולנו כאן בריאים, ממשיכים לעבוד, באופן יחסי גם מתפרנסים, ואין אפשרות ללכת היום להבימה או לגשר או אפילו לתיאטרון תמונה ולראות שם איזושהי הצגה.
זה כבר קצת אתה לוקח אותי לדיון פילוסופי. מה המשמעות של תרבות בחיים שלנו? עכשיו זה כל כך יותר רחב מזה.
לא, אתה יודע,
גם תרבות וזה גם כל תרבות הפנאי. אוקיי? זאת אומרת, גם אפשר ללכת למסעדה ואפשר ללכת לעשות החלקה על הקרח, ואי אפשר לעשות הרבה דברים.
גם אי אפשר ללכת לראות משחק כדורגל או כדורסל, אפשר לראות את זה בטלוויזיה, זה מתקיים,
אי אפשר לראות משחק כדורגל או כדורסל. ומה שקורה שם זה לא ספורטיבי, אי אפשר לקרוא לזה משהו ספורטיבי שקורה לספורט היום, שיום לפני המשחק מודיעים לך שחמישה שחקנים לא יכולים לשחק. אז אני לאו דווקא רוצה להשוות את עצמי אליהם. אני חושב, אנחנו מדברים בשם אריאל, בוא נמשיך לעשות את זה, זה נחמד, שהוא גם מתכוון לאיפה נמצא האומן המחאתי, איפה אנחנו שומעים את המחאה שלו. ואם אני אתייחס לנושא הזה, אז אם באמת נסתכל, כמה אומנים מחפים יש לנו בארץ? כמה אומנים מחאה קלאסיים אפשר להגיד שיש לנו בישראל? לדעתי אפשר לספור אותם מדד אחד על שתי ידיים, לפחות אומנים שהם לא פרינג' שמדברים והקהל והציבור רואה אותם.
תשמע, אני חושב שדיברנו על זה כאילו גם מחוץ לתוכנית, לי יש החוסר של הופעות מוזיקה באופן ספציפי, הוא כבר מגיע לרמה של כאב פיזי. אבל אני לא חושב שזה באמת בידיים שלי, ואני לא, עם כל הרצון שלי לראות הופעות, אני חושב שהדאגה על הבריאות באמת צריכה לעמוד בראש הדאגות. זה לא אומר שאם אי אפשר להכניס אנשים לאולם כזה או אחר, אי אפשר באמת ליצור תרבות. זאת אומרת, אם אי אפשר להכניס לאולם, יש מקומות פתוחים שאפשר לעשות את זה בהם. אני חושב שברמה היצירתית, זה לא רק ליצור את היצירה עצמה, אלא ליצור את כל מה שנמצא סביבה. זאת אומרת, למצוא את המקום שבו זה יכול לקרות, למצוא את הדרך שבה זה יפגוש מקסימום קהל, למצוא את כל הדרכים לדאוג לכל הקהל, ולדאוג שהמופע או אותו אירוע תרבותי לא יאבד שום דבר מהערך התרבותי שלו בגלל השמירה על הבריאות.
אני חושב שמה שאתה אומר בגדול זה שעולם האומנות צריך להיות יצירתי.
כן. ולא רק ברמה של ליצור יצירות אומנות, אלא למצוא פתרונות יצירתיים לקיום שלו עצמו.
חד משמעית.
אבל זה לא רק עולם האומנות והתרבות, זה מי שקובע את המדיניות לעולם התרבות. זאת אומרת, הם לא, זאת אומרת, האומנים לא יושבים על כל הוועדות ואומרים, בוא נעשה אירועים ככה וככה וככה, נכון? הם יושבים, פקידים, הם קבלים על החלטות על בסיס של טבלאות וסטטיסטיקות בלי שום קשר למציאות.
קרמי, זה ממש מחזיר אותי לסיפור הזה של אומנות היא לא רלוונטית. שים לב שאף פעם אין מאבק אמיתי בתוך הממשלה המתהווה על מי יהיה או תהיה שר או שרת התרבות. זה לא באמת מעניין אף אחד. זה איזשהו תפקיד שולי, סרח עודף, מישהו שנאלץ להתמודד עם חבורה של פריבילגים, יהירים מתל אביב, שעושים אומנות שהיא בדרך כלל מדברת רק לעצמם. זו בערך התפיסה. ועכשיו הקורונה באה, הסירה איזשהו וילון מעל הדבר הזה, והראתה לכולם שאפשר לקיים אחלה חיים, גם אם אין פרפורמנס ופסטיבל כמו הז'אנר בתמונה, ובלי מקודשת בקיץ, ובלי עוד הרבה דברים אחרים שמתעסקים באומנות פלסטית, או בפרינג', או במקומות הקצת פחות קומוניקטיביים של אומנות ותרבות.
לצערי הרב, אני נאלץ להסכים עם מה שאתה אומר, שמבחינת הסדר העדיפויות בממשלת ישראל, ואולי גם בציבור הישראלי, תרבות נתפס כמשהו פריבילגי. אבל אם אנחנו באמת נשאל אנשים שהם צורכי תרבות, אני מניח שבאחוזים מאוד מאוד גבוהים, זה בסדר עדיפות הרבה הרבה יותר גבוהה. אני מקבל המון טלפונים והמון הודעות. אם בטעות אני עושה ריפוסט של משהו שלפני שנתיים, משהו של הופעה, אני רואה התלהבות קטרית. אני חושב ש... יש, כמו בכל דבר, יש הבדלים ופערים עצומים בין הערים לבין הפריפריות. אני חושב שיש הזנחה פושעת של התרבות בפריפריות שנים, וכל זה כרגע מתנקז לזה שהתרבות נחשבת משהו לא כזה חשוב.
והשנה הזו כאן כדי להוכיח את זה, in a way. אפשר לקיים חיים, במובנים מסוימים אפילו חיים די מלאים, בלי זה.
לא, אבל הדי מלאים אתה הולך רחוק מדי. זה כמו להגיד שאפשר לקיים חיים מלאים בלי חברים ובלי משפחה ובלי אף אחד. זה לא חיים מבחינתי. וכמו שחיים בלי תרבות זה לא חיים מבחינתי, ואני חושב שאני לא לבד בדבר הזה. יש כוחות הרבה יותר חזקים של כלכלה שקובעים את הסדר היום של הדברים האלה. וכן, מבחינתם, קניון שמפרנס איקס אנשים, הוא בא בסדר עדיפות לפני. יש פה ערבוב טוטלי, גם התחלתי את כל השיחה עם זה, שהכל זה כסף בפוליטיקה. ואני חוזר ואומר את זה. נכון, לוביסטים יש פחות לכל האיגודים השונים של התרבות. יש פחות לוביסטים לעומת הטייקונים. זה נכון, וזה עצוב. אפילו בהשוואה לספורט. גם הספורט, יש שם טייקונים יותר חזקים שיודעים לנהל את המאבק שם בצורה יותר טובה. ושוב, האם זה טוב שיש ליגה או לא טוב שיש ליגה? מבחינתי מה שיש כרגע זה לא ליגה וזה לא ספורטיבי. זה פשוט הסכמים, כספים, גרידה. אוקיי? כי זה לא לטובת הספורט.
טוב,
פה אני... זה משהו שבלי קהל הוא לא קיים, וגם תרבות זה משהו שבלי קהל הוא די לא קיים.
טוב, אני אסגור את זה בזה שהכל זה כסף וכוח חוץ מהפועל ירושלים, שזה רק אהבה.
אלא אם כן מזמינים אותך לפנטיקנייקוס, ואז באמצע אומר, אתה עוזב את המשרה שלך, לא חשוב הקבוצה יותר, ולא חשוב גם הקבוצה של המדינה, אבל אני, אני, אני סתם אומר, אני מאחל לו בהצלחה, כבוד
יש גדול. לי תחושה שרק הרווחתם.
שרק יותר, זמן יגיד, זמן יגיד.
טוב, קרמי, כנראה שהיינו צריכים כולנו לבחור אחרת כשעמדנו בפני ההחלטה על איזה מקצוע ניקח לחיים שלנו, אבל עכשיו קצת מאוחר מדי, בוא נקווה באמת, כאילו, שהעתיד צופה לנו איזשהו משהו חיובי. תודה רבה על הדברים שלך.
תודה רבה לכם, אם אפשר משפט אחד.
כן.
אני אומר, לא לשבת בשלוות ידיים. להילחם על המקום שלנו, להביע את הדעות שלנו, והעיקר, העיקר, העיקר, ולא לפחד להגיד מה שאנחנו חושבים.
אמן לזה. אמן. קרמי וורטמן, תודה רבה.
תודה רבה לכם, יום טוב.
להתראות.
באוויר יש סימנים של יום יפה, ואם הלב מרוב צמא מרגיש חנוק, אני יושב אצל הזורה בקפה באמצע מחנה יהודה שבתוך השוק. שותה אצלו קפה טורקי מתוק מתוק, או כוס של לימונד בטעם פרחים. אזורה בשבילי זה כמו חלום רחוק, כמו סיפור שלא נגמר בהמשכי. אזורה לכבודי קסטה סמיה, ובטרנזיסטור נשמעים צלילי ניגון של החזן ניסים שלום המיוחד המסלסל שירי תפילה בכל חנות. מסביב הכל מוכר, כל כך מוכר, האור הצל והשמיים הנמוכים. אז הוא רמס אפר לי ואני נזכר, כמו סיפור שלא נגמר בהמשכים.
טוב, הפודיס מביניכם כנראה שמעו את הידיעה הזו, אולי אפילו קצת הספיקו להתרגש ממנה. מסעדת שבור של אסף גרנית בפריז קיבלה לאחרונה כוכב מישלן. אנחנו שולחים לו ולצוות ברכות, וכמובן מחכים להזמנה שלנו. אבל אותנו מעניין לדבר על הקולינריה הירושלמית. האם בכלל קיים דבר כזה? על העובדה שהיא תמיד מנוחסת על ידי היהודים, כמו יותם אוטולנגי ואסף גרנית. ומתי המטבח הירושלמי יוצג על ידי ירושלמי שאינו הגבר היהודי הלבן? מה יש בו בעצם ששובה את הלב של האירופאים? ולמה הוא כל כך מצליח בחול בזמן שירושלים עצמה היא באופן יחסי שממה קולינרית? נשאל את השאלות האלה ואחרות את תומר עמדי, שף ואומן. שלום תומר.
מה שלומך?
בסדר גמור. יש לומר למען הגילוי הנאות שגם אתה היית בעברך המקצועי חלק מקבוצת מחנה יהודה?
אמת ויציב.
נכון?
אמת ויציב.
וגם בישלת מטבח ירושלמי בלונדון במסגרת התפקיד הזה?
אמת ויציב.
נתחיל באיך בעצם הפתיח הזה, השאלות ששאלתי, איך זה גורם לך להרגיש?
איזה מהם? שאלת המון שאלות.
אני חושב ששווה להתחיל בסיפור הזה של מטבח ירושלמי. בוא ננסה בכלל להגדיר מה זה הדבר הזה, אם בכלל.
כן, זה מעניין. אני חושב שהמילה ירושלמי, לא משנה מה אתה שם לה, אתה יודע, אחרי זה או לפני זה, יש לה איזה קטע כזה. כאילו, יש איזה משהו, אתה יודע, קיבוץ אורבני, לא יודע איך תקרא לזה. וכל הירושלמים מבינים על מה מדובר. יש לירושלמים דרך, לא יודע, תחיות את החיים, לראות את החיים. אני מניח שזה בא גם באוכל.
אוקיי, וכשאתה צריך נאמר להסביר לקולגות שלך שבאים לעשות התלמדות במסעדה ומבשלים יחד איתך את העקרונות של המטבח הירושלמי, מה זה בעצם אומר? זה יהיה מטבח שנשען על חומרי גלם מסוימים, על טכניקות בישול מסוימות?
אני חושב שזה מטבח שנשען על, אתה יודע, התאבכות של דברים. מעין אם זה חומרי גלם שהם, אתה יודע, יותר חורפיים לפעמים או הסבוניים לפעמים, בין אם זה הגישה, יש משהו תכלסי בירושלמים כזה. וזה גם הרבה פעמים בא בגישה לאוכל, בין אם תסתכל על מטבחים יותר עיליים, פחות עיליים, עדיין יש איזה משהו שהוא בגישה מאוד תכלסי שכזה, ופלייפול, בו זמנית.
אז עושה רושם שבאמת הסיפור הזה של מטבח שלא לא, לא מאופיין בהכרח בקולינריה שלו, אלא ביותר בגישה שלו, זה בעצם הסיפור. כי אם אני, אתה יודע, אני לוקח מדינות שהן מעצמות קולינריות גדולות, אז כדי שמטבח יהיה מובחן, הוא צריך לעמוד, לצאת מתוך חבל ארץ ענק, שבדרך כלל גדול יותר מישראל. ובתוך ישראל לדבר על כמה מטבחים, לפחות ברמה הקולינרית, זה כמעט בדיחה, לא?
אני לא יודע אם זה בדיחה, אני חושב שישראל היא מין, אתה יודע, היא מיקרו-קוסמוס שכזה, וירושלים זה מיקרו-קוסמוס, ותל אביב זה מיקרו-קוסמוס, ודברים יוצאים החוצה ופנימה, אבל כן אפשר להגדיר, לא יודע, לא תקרא לזה מטבח ירושלמי, אבל גישה ירושלמית יותר. וכמו שתגיד, מה זה מטבח לונדוני? זה עיר סופר-קוסמופוליטנית. מטבח לונדוני זה very vast, ההגדרה הזאת. האם זה גישה, האם זה אוכל מקומי שעשו אותו גבוה, האם זה דווקא המאגרים שעושים מטבח לונדוני מודרני וכן הלאה. אז ככה גם קצת בירושלמי, יש בזה קצת מזה וקצת מזה, והרבה נראה לי מהגישה הבא, ובעקבות זה, אתה יודע, זה כמו מדרגות, אם הגישה היא כזאת, אז גם אתה מתעניין בחומרי גלם שבסביבה שלך בצורה הזאת, של תכלס, וכן הלאה וכן הלאה.
אתה מדבר על עניינים של גישה, יכול מאוד להיות שחלק ממה שמאוד מאוד נוכח בעיר, ואני מתכוון לסכסוך, ולא אומר איזה, כי לא צריך לבחור, חלק מהסיפור הזה, מהפצע הזה, מוצא את הדרך שלו לצלחת?
אני חושב שירושלים אוהבים תחושה של בית, וכאילו ירושלים עצמה, יש בה הרבה בתים, מכל מיני תקופות, ואתה יודע, גם בעקבות הקור היתוך שעשו לנו פה בפסט פורד של 70 שנה, אז זה בלתי ניתן שלא יהיה את הערבוב הזה, שבו המקומיות זולגת לתוך זה. תשמע, גם לפני הסכסוך, היה כאן מתיישבים יהודים שחיו מקומיים, שחיו יד ביד ולמדו מהמקומיים, או הביאו דברים, יש לך 9 דורות אחורה, יש לך 20 דורות אחורה, יש לך 2 דורות אחורה, כאילו, זה ספקטרום מאוד מאוד רחב, אז לנסות לבוא ולשים על זה לייבל אחד, זה נורא קשה, אבל כן, ברור, לא, ירושלים היא מוקד לחיכוך, כאילו, מאז ומעולם הייתה, ולא לא, לא ייתכן שדווקא כאן זה לא יקרה.
אוקיי, אני אנסה להבין כאילו קצת את ההבדל, נאמר, מבחוץ, בין ירושלים לישראל. אתה היית השף של פלומר בלונדון, בישלת את ירושלים או ישראל?
בישלתי את ירושלים, אני חושב, כן.
תסביר.
אתה יודע מה בישלתי? בישלתי את זה מצחיק, אני בדיוק עובד על איזה משהו שרוחה שאני כזה מסתכל על פרספקטיבה אחורה קדימה, והבנתי שבפלומר בעצם הלכתי לה, אתה יודע, לתיק הזה, שסוחב עליך בתור מאגר, שכל מה שיש לך בו זה DNA וסבתא וסבא, ומה שלמדת בעיר שלך וכן הלאה, ומקיד זה החוצה בפרפרזה שנייה, באינטרפטציה שהיא עכשיו ללונדון. אבל כן, כאילו זה קודם כל מה בשורשים שלי, מה אני מזהה, מה אני מכיר, מה אכלתי שהייתי קטן, מה ה-SVV, מאוד, אתה יודע.
מה כל כך מקסים?
לוקח חלק מאוד עמוק נראה לי.
מה כל כך מקסים את האירופאים בזה? זאת אומרת, השפים הישראלים עכשיו באיזה מין תקופת פריחה מטורפת בעולם בשנים האחרונות, מה העולם מוצא בזה? מה זה מחדש לו?
אני חושב שכמה דברים. אחד, זה באמת גישה מאוד מאוד בריאה וורסטילית לירקות. אנחנו יודעים ללהטט נורא יפה עם ירקות, בין אם זה באש, בין אם זה בטרי, בין אם זה בכבוש, וכן הלאה וכן הלאה. וחלק גדול מאוד מהישראליות שלנו, כאילו לדעתי, אנחנו מאוד אוהבים ירקות, וגם שפים ישראלים מאוד אוהבים ירקות, והעצה שם מטורף, ופתאום, אוקיי, אתה לא רק חייב לחלוט אפונה ולעשות מרק אפונה, אתה יכול לקחת את זה עוד שתי צעדים קדימה, יש כל כך הרבה ירקות, כל כך הרבה וריאנטים, שזה מצד אחד, נקרא לזה באספקט הריאותי, בטרנד שהוא תופס את העולם בכלליות. אחרי זה יש לך את העניין הזה של בולד פלייבר, של חמוץ מאוד, חריף מאוד. אנחנו אוהבים חזק, ישראלים, אתה יודע, אתה אוכל סביך, יש לך רכבת בפה. אז חריף ואומאמי וחמוץ וטחינה ואז, כאילו, זה מטבח עמוס, הם מתים על זה. ואני יכול להבין למה, כי זה, אתה יודע, זה מ-0 ל-100 ישר. אז אני חושב שזה דבר שני. ודבר שלישי זה באמת התכלס הזה, משהו שהוא כאילו... אנחנו מאוד חמים ותכלס, ואני חושב שזה משהו שמאוד, אתה יודע, מאוד קונה הכנות הזאת, אם אתה בא ובאמת עושה את זה בצורה כנה.
אוקיי, okay. אתה נתקלת סביב העניינים האלה של בישול ישראלי, בשאלות או בנושאים פוליטיים, בעניינים של ניחוס תרבותי אולי, בכאלה, בטענות שהמטבח שאנחנו קוראים לו מטבח ירושלמי או גלילי או ישראלי, הוא בעצם לא ממש שלנו?
לא נתקלתי בשום דבר שכזה, להפך, כאילו, בלונדון זה סוג של בועה, זה היה, אתה יודע, היו לי, אני זוכר שהיה לי לקוחות מהמירויות ומדובאי, ונסחים ויורשי עצר וגלביות וכל, אתה יודע, רולקסים והכל, ואין, זה לא קיים, כי שמים את זה מחוץ לדלת ובאים לאכול פשוט גוד פוד ולעשות גוד טיים, אז מהבחינה הזאת זה היה לי מאוד מקסים, כי יצא לי להיות בקשר עם העולם הערבי הרחב עוד הרבה לפני שהיה איזשהו דרבול של יחסים. וזה היה נהדר, כי אנחנו לא כאלה שונים. תשמע, אנחנו כולנו חבורות של שבטים במזרח התיכון, כאילו בוא, כאילו, you know, קשה להתחמק מזה.
אז מה שבעצם אתה אומר זה שהדרך הצלחת אנחנו יכולים למצוא איזושהי דרך להתקרב שאי אפשר לעשות בדרך אחרת.
כן, צלחת וכנות אמיתית באירוח, לבוא ולהגיד, כאילו... פה אין מקום לכל מה שמבחוץ. מי שרוצה to come and have fun, cool, והרוב זה בסך הכל מה שהם רוצים בחיים. אני לא חושב שהרבה אנשים מתעוררים ואומרים, את מי אני אפנה היום ואיך אני יכול לייצר סביב דיון שלא יודע מה. כאילו, אנחנו בסך הכל רוצים חיים טובים, רוצים לחיות בשלום עם כל העמים, עם עצמנו, בתוכנו, החוצה, you know, כאילו, זה לא כזה גדול. מסעדה, זה פשוט, זה קטן, זה אי של שפיות.
טוב, אתה יודע, באופן נורמלי, במשפט הזה שאמרת עכשיו היה צריך לעצור, כי זה בעצם הסיום האולטימטיבי לשיחה הזו, אבל אני חייב לשאול, כי אני זוכר רעיון שלך בעבר, אני חושב שזה היה אחרי שחזרת מלונדון, שמדבר על הסיפור הזה של שף ישראלי עדיין לא מחזיק בכוכב משלן, או מסעדה ישראלית בחול לא מחזיקה בכוכב משלן. אתה חושב שזה הולך לשנות את פני הקולינריה הישראלית, הסיפור הזה? אנחנו רואים סנונית ראשונה, אנחנו רואים סימן לשינוי.
לא, אני לא חושב. אני חושב שכמו הרבה דברים שקשורים במדריכים וכן הלאה, זה קשור הרבה בכסף ובפוליטיקה. ו-you know, it will take time. להביא מדריך לארץ זה עסק יקר, וכאילו אנחנו עדיין לא... הקהל שלנו לא דורש את אותם דברים שקהל של מדריכי משלן דורש, מההיכרות, ממה שאני יצא לי להיות. כלומר... אז אין סיבה למסעדות לשאוף לשם באמת, בתוך הארץ. כי אין לזה צורך. אנחנו, we'll find the way we are. יש לנו מסעדות מדהימות פה שראויות לכוכב משלן. פשוט, אתה מבין למה אני חותר? הקיול הזה למשלן ספציפית לא אומר שכאילו שחייב לעשות אותו, שיהיה...
נראה לי שגם הפער מדבר על זה שההבדל הוא כבר לא ברמת האוכל, הוא בפרטים שנמצאים מסביב.
נכון.
זה בעצם
העניין. נכון, זה בקונסיסטנסי, שזה משהו שהוא נורא קשה בארץ. אתה עובד בלונדון עם ספק, אתה יודע שאתה מקבל גרגר אחד לו במקום, הוא מתנצל וישר שולח לך משהו אחר. בארץ, ארץ, אתה יודע, אתה רב על הכל, אתה, כאילו, קונסיסטנסי זה הדבר הכי קשה בארץ, באמת, בכל, נראה לי בכל עסק. וזה מה שהם דורשים.
בטוח שלא רק בקולינריה, כן.
באירוח, בחומרי גלם, באכול.
תגיד, כל הטבחים שמייצגים את המטבח הירושלמי, so called, גם בישראל וגם בעולם, כולם באופן די אחיד וגורף יהודים. יש סיכוי שנראה שף כזה צומח במזרח העיר, יוצא ממזרח העיר, משתף פעולה?
קודם כל אני ממש מקווה, ואני יודע גם מעונת התרבות שחשבנו על לעשות איזשהו פיילוט שכזה, של לנסות להטמיע עקרונות קולינריים שבאים מעולם המסעדנות, ביוצרים צעירים ובשפים צעירים, כדי שיוכלו להתפתח. ולפי דעתי הכל שאלה של הזדמנויות אמצעיים, והרבה דרייב פנימי. כאילו, אתה יודע, גם מהמקום הכי קשה בעולם יכול לצאת הכוכב הבא הכי גדול, והגאון הקולינרי הבא, ומישהו שיש לו, אתה יודע, בפה, את המטריקס של כל הטעמים בעולם, וכן הלאה וכן הלאה. אין שום דבר שאמור להגביל את זה מבחינת, נקרא לזה פוטנציאל המתמטי. זה הכל שאלה של איך נותנים את הכלים האלה, וכמה באמת הצד השני גם, מי שרוצה ללמוד, רוצה את הכלים האלה וכן הלאה. זו שאלה מאוד מעניינת. אני פשוט חושב שהמטבח הישראלי באיזשהו מקום, אין לו המון פרות קדושות חוץ משניצל וזה וזה. אז אנחנו עושים אבולוציה מאוד מהירה, אנחנו כל הזמן רוצים להדביק את המערב, כל הזמן עושה אדפטציות ופירושים למנות וכן הלאה. והעולם הערבי הוא עולם שמושתת על מסורת כל כך ענפה, ואתה יודע, כל משפחה יש לה את הדרך שהיא עושה את הדברים שלה, ובצדק, כי ככה משתמר ה-DNA הזה. אז לבוא ולקחת את זה ולקפוץ עם זה שלוש צעדים קדימה, זה משהו שיקרה בטוח, והוא כבר קורה, אבל זה לוקח זמן. זו דעתי בנושא.
טוב, תשמע, תומר, הייתי בטוח שהשיחה איתך תעורר את האבון, היא יותר מעוררת תקווה, אני חייב להודות.
כן, אני בן אדם אופטימי בסך הכל, מה נעשה?
תומר עמדי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, מתוק. יום נעים. צ'או.
אנחנו מסיימים את התוכנית להיום, תודה רבה לכן וגם לכם שהייתן והייתם איתנו. אני שר גמזו בצוות התוכנית, אודליה רצבי, אריאל אדירם, גיל רוביו ואנוכי, מקווים מאוד לפגוש אתכם גם בפעם הבאה. תודה רבה שהזנתם, להתראות.